בעצם רפי רשי מתייחס לדבר המשונה הזה, משונה הזה השירה האזינו השמיים, היי שמיים בואו למה האזינו? האזינו, המילה האזינו זה מלשון אוזן, זאת אומרת שאתה רוצה לדבר אל בנה אתה יכול להגיד, אתה שומע אותי? הוא עומד מרחוק, אתה מאזין? שים את האוזן, תתקרב אליי יותר. זה מבחינת האזינו השמיים והדבר. נשמע הארץ עם רפי. אז מי יותר קרוב כאן, השמיים או הארץ? השמיים, האזינו השמיים. האזינו מבחינה הזאת, שמיים, תשימו את האוזן שלכם. והארץ, תשמע הארץ עם רפי. משה רבנו הוא אדם שהוא קרוב לשמיים. בגלל זה הוא אומר, האזינו השמיים והדבר. כן. האזינו השמיים אומר שאני מטרה בהם בישראל ותהיו אתם עדים בדבר, אתם העדים שאני, כל השירה הזאת כמו שאומר הרמב"ן זה כל ההיסטוריה של עם ישראל מהתחלה ועד הסוף, אבל הקדוש ברוך הוא מטרה בנו, לא שהוא כועס עלינו חס ושלום, רק מטרה מבחינה הזאת שלא, שנעשה מאמץ לא לעשות עבירות מה שנקרא, לא לעשות שטויות בחיים, ותהיו אתם עדים בדבר, שמיים וארץ עדים. כך אמרתי להם שאתם תהיו עדים. אמרתי להם, השמיים וארץ הם העדים. וכן ותשמע הארץ, ולמה העיד בהם שמיים וארץ? למה דווקא שמיים וארץ? אני יכול לקחת עצים או משהו, להגיד, אתם עדים. למה דווקא שמיים וארץ? אמר משה, אני בשר ודם. למחר אני מת. מה יהיה? אם אמרו ישראל, לא קיבלנו עלינו הברית, גידו, מה עושים מה שבא לנו, מי מתחייב, לא התחייב, זה משה רבנו אומר. מי בא המכחישה? מי בא המכחישה? שמיים וארץ. דהיינו, מי שקיים כל הזמן, שמיים וארץ, הם מכחישים. אני בשר ודם יכול ללכת לב, אבל שמיים וארץ קיימים כל הזמן. לפיכך העיד בהם שמיים וארץ, עדים שהם קיימים לעולם. יישר כוח. ברוך אתה, אדוני, נמלך, נמשך, כל נהיה לבוא. אין מים אל התורה. הם קיימים לעולם. אדם חולף, אבל השמיים וארץ קיימים. ועוד שאם יזכו, ישראל יזכו, יבואו העדים ויתנו שכרם. דיינו, הגפן תיתן פריה, וארץ תיתן תיבולה, והשמיים ייתנו תלן. זאת אומרת, זה לא עדים פסיביים, אלא עדים אקטיביים. אתם בסדר, אז אני מיטיב אתכם, הארץ והשמיים. ואם יתחייבו, תהיה בהם יד העדים תחילה, כמו שכתוב, ועצר את השמיים ולא יהיה מטר, והאדמה לא תיתן תיבולה. ואחר כך, ועבדתם מהרה מעל הארץ, על ידי אומות. זאת אומרת, השמיים והארץ, צריך להביא, אנחנו חיים בעולם, אם אנחנו נסתכל באופן כללי על העולם שאנחנו חיים בו ורוצים לסווג אותו, באופן כללי יש שמיים ויש ארץ. כך זה המציאות שאנחנו חיים בה. האדם בהתנהגות שלו הוא משפיע על השמיים ועל הארץ. שאלו אותי איך יכול להיות שאדם, שמיים וארץ זה דבר, זה הקוסמוס, שמיים זה הקוסמוס, כל המערכת הזאת, והארץ זה גם מסות הענקיות. איך יכול להיות שהשמיים, אז באמת צריך להבין שהתפיסה החומרנית באמת, המטריאליסטית, אומרת, האדם הוא כזה קטן בתוך כל הבריאה, אין לו השפעה, אין לו כוח, אין לו... באמת, מי אנחנו לעומת כל המערכות וכולם? אבל, שר כוח, בסדר, חשב לעשות מצווה, כאילו עשה. אז זו תפיסה חומרנית. בתפיסה החומרנית, האדם מתגמד. אין לו כוח, אין לו השפעה, אין לו שנה. אבל אנחנו מאמינים בני מאמינים, שאנחנו רואים את האדם לא מצד ה... חומר, דיינו כמה קילוגרם הוא שוקל לעומת פיל או לעומת הר או לעומת אנחנו מסתכלים על האדם מבחינת התפקיד שלו בעולם. האדם בשבילו נברא העולם. כל מעשה בראשית, בסוף נברא האדם. האדם נברא, זה כאילו הפרי של כל הבריאה. זה התוצאה של כל הבריאה. מדרגות מדרגות בבריאה, אבל הדבר היותר אצילי, יותר אילאי, יותר יצירת האדם. יוצא מכאן שכל הבריאה כולה נבראה בעצם בשביל האדם. אבל האדם בעצמו יש לו אחריות. צריך להכיר בזה שהכל נברא לכבוד האדם, אבל אם הוא מתנהג כראוי, את כל הבריאה מבסוטה חלס. תיבאת. אם הוא לא מתנהג כראוי, אז הבריאה כאילו אותמת את עצמה מול האדם, כמו היום. אדם שהוא אוהב, הוא עושה מעשים טובים, והעולם מהיר לו. הוא רואה את העולם בעין אגב. אבל אם האדם הוא לא בסדר בהתנהגות שלו, הוא פשוט מתנתק מהעולם, יש חסמים בינו ובין העולם. גם הוא לא רואה את העולם, את הטוב שבעולם, את כבוד השם שמופיע בעולם. זאת אומרת שהאדם בהתנהגות שלו, הוא מתחבר לשמיים וארץ, או מתנתק חס ושלום לשמיים וארץ. אם הוא בכלל לא בסדר, שים אותו בית סוהר, נתקים אותו בכוח מהעולם, מהמציאות שאנחנו. כשהשמיים וארץ הם עדים, לא רק עדים פסיביים, אלא הם עדים אקטיביים. הם כאילו המראה שלנו. אנחנו בסדר, מאירים לנו פנים. מאירים לנו גם ברמה של מזג האוויר וגשמים בעיתם וכל הדברים, גם ברמה האישית. אתה בסדר, אתה קם מצד ימין, הכל מואר, הכל בסדר. אתה לא בסדר, וואי וואי, אתה קם מצד שמאל. שום דבר לא מאיר לך, אתה נמצא ב... גם ברמה האישית הם עדים, וגם ברמה הלאומית, העולמית אפילו. הכל תלוי בהתנהגות של בני אדם. הם באמת יכולים להעיר לעולם, יכולים... אדם הוא מבחינת נר, נר השם נשמת אדם. אתה יכול להעיר את העולם, לראות את כל הטוב שבעולם. אתה יכול גם להיות כבוי חס ושלום. ואתה לא רואה את הטוב בעולם. זה מה שהוא אומר, להזינו השמיים לדבר. נשמע הארץ עם היפים. אנחנו במשניות עוסקים בענייני השופר כבר. פרק ג' משנה ד' בתעניות בשל זכרים פופים, בתעניות היו עושים, ירד גשם בארץ, אבל היו עושים תעניות, חלק מהפרוצדורה הזאת של לתקן, חוץ מהתעניות, היו גם תוקים בשופרות, בחצוצרות ושופרות.
ביום עצמו של ראש השנה?
כן, לא, כאן מדובר בתעניות. אם לא ירד גשם, יש בצורת, היו עושים תעניות. בתעניות של ציבור שתוקים בהן, כמו שבארנו להן, אז הוא אומר, מכיוון שזה זמן של צער, אז השופר אמרנו, יש שני שופרות. יש שופר פשוט, יש שופר כפוף. השופר בעצמו הוא מרמד על שני מצבים. פשוט זה חסד, כפוף זה דין. וכאילו האדם מכופף את ראשו. אז הוא אומר, בתעניות של ציבור תוקים בהן כמו שהבאנו להם בשל זכרים כפופים, דהיינו איל כפוף, תוקים בשופרות של אלים שהן כפופים כמו שבארנו הטעם להם, מרבן לנו שאנחנו כופפים את ראשינו, ופיהם מצופה כסף. אנחנו למדנו שאפשר לצפות אותם זהב, לא את הפה ממש של השופר אלא על יד הפה, לא כשופר של ראש השנה שמשום כבוד יום טוב פיו היה מסופה זהב. אל השופרות אלה שתוקים בהם בתעניות, בשעת צרת הציבור פיהם מסופה כסף. וכן מוצאים בחצוצרות המיועדות לאסוף את העם שהן כסף, שנאמר, עשה לך שתי חצוצרות כסף, והיו לך למקרא העדה. עכשיו, איך היו תוקים בתעניות? שתי חצוצרות באמצע, אף כאן דובר במקדש של תעניות היו שניים תוקים שם בחצוצרות, ומימינם ושמאלם היו עומדים שניים ותוקים בשופרות, מה שאין כן בראש השנה שהשופרות היו באמצע. שופר מקצר וחצוצרות מעריכות, כי עיקר היום בתעניות לתקיעת החצוצרות. התוקים וחצוצרות המשיכו בתקיעתם לאחר שבעלי השופרות פסקו מלתקוע, שמצוות היום בחצוצרות. מביא כאן את הפסוק, וכי תבואו מלחמה בארצכם על הצור הצורר אתכם, והריאותם בחצוצרות. מכאן שמצווה לזרוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבוא על הציבור. אני מוכרח לומר, גם היום המנהג הזה התחדש, שתקיעה בחצוצרות. גם היום היה עניין של גוש קטיף וכל זה, מי שזוכר, היו עושים תפילות בכותל ובכל מיני מקומות למנוע את הגזרה. גם שם תקעו בחצוצרות. בשופרות בחצוצרות, אבל העריכו בחצוצרות. חדש ימינו ככנן, כמו בבית המקדש. אנחנו בקוף קוף נון חד, הבדל בגימל, סעיף גימל. אחד מההבדלים הנמצאים בין לאומיותם של ישראל ללאומיות של כל עם ולשון הוא שהיסוד הלאומי והרגשתו אצל כל עם ולשון יש לו בפסיכיקה, פסיכיקה זה מה שנקרא פסיכולוגיה בלשון שלנו, יש לו גם לעמים יש פסיכולוגיה, לא רק לאדם פרטי, נפשיות מה שנקרא. והפסיכיקה הלאומית, אותו הערך של תביעה טבעית והפסיכיקה הפרטית, שהיא מתקדמת ומתגדלת יחד עם טבע הגידול ולא פיתוח מיוחד. זה מה שנקרא בלשון שלנו פטריוטיות. כל עם יש לו פטריוטיות. מה זאת אומרת? הוא שוביניזם. כל עם דואג למי קודם כל? למי? לעצמו. רואה את ה... האינטרס הקיומי של עצמו כאינטרס עליון ותו לא. על זה נבחים, נלחמים. מה שאין כן, הלאומיות הישראלית היא מיוסדת על פי תביעה מוסרית גדולה ועמוקה, ותכונה מוסרית צריכה פיתוח לעולם ואינה מתגדלת בטבע בעצמה. זאת אומרת, נאמר, כמו חיה. חיה יש לה אינסטינקט קיומי. תראו, חתול, ראיתם פעם חתול? מישהו ראה פעם חתול? איפה ראיתם חתול? אתה גם מסתכל על חתולים? הנכד שלי, ילד בן שנתיים וחצי, הוא פתאום רואה חתול, אז הוא לא יודע, הוא אומר, חתול, חתול. איפה לא שמתי לב. ילדים קטנים רואים חתולים. כלבים וחתולים מרגישים. חתול, יש לו אינסטינקט קיומי. אני יודע, הוא נמצא בפח השפע, מישהו מתקרב לפח, מה הוא עושה החתול? קופץ. אומר, גם העמים יש להם אינסטינקט קיומי. הם נלחמים על הקיום שלהם. קיום, מה זה קיום? קיום פרנסה, אינטרס שלא יתקיפו אותם, כל הדברים האלה. אבל עם ישראל, בנוסף לזה, יש לו דבר נוסף. עם ישראל, הדבר המוסרי, הערכי, זה מה שמיוחד בעם ישראל, בנוסף לאינסטינקט הקיומי. זה מה שאומר כאן הרב. תכונה מוסרית צריכה פיתוח לעולם. אי אפשר להסתפק כמו באינסטינקט חייתי, זה דבר טבעי. אלא צריך, איך אומרים, בשביל להיות אדם טוב, להיות מוסרי, אתה צריך לעמול, אתה צריך לעבוד כל הזמן. ואינה מתגדלת בטבע בעצמה. זה לא מובן מאליו שאדם יהיה מוסרי. אדרבה. החיים לפעמים, אדם שוקע במצב בלתי מוסרי, נאמר כך. לכן, אדם שרוצה להיות מוסרי, מה הוא צריך לעשות? לבוא לאן? מהר, צריך לעבוד, צריך לעמול. ככה גם האומה, האומה זה לא מובן מאליו שתהיה מוסרית. צריך לחנך, צריך ללמד, זה עבודה.
אולי נפתח אז הרב מכון מאיר למדינות.
בסוף זה ככה יהיה. מלא רב דעה את השם כמים לים מכסים. מהצד הלאומי הנמצא בהרבה מצוות של תורה בגילוי, בכללות המצוות כולם בגניזה, נמצא קיום המצוות הוא היסוד המזין להחזקת כוח החיים של הלאומיות הישראלית. וקיום המצוות הוא האוכל לקיים את הלאומיות שלנו. כי הלאומיות שלנו זה גם מוסרי, זה לא רק ביטחוני או כלכלי או משהו כזה. הרבה יותר מזה. שעוצר בקרבו אותו החומר המזין של המוסריות. צריך לדעת, כמו שהגוף מקבל אוכל, גם הנשמה צריכה אוכל. כמו שהמדינה צריכה כלכלה חזקה, להחיות אותה, להזין אותה, לפרנס אותה. אותו דבר, גם המדינה, האומה, צריכה פרנסה רוחנית ומוסרית. זה כמו עץ, אם אתה משקע אותו, הוא גדל וצומח, אם לא הוא מתייבש. מבחינה מוסרית, אני אומר. אז ככה גם האומה שלנו צריכה תיקון מבחינה זאת, להזין את עצמה כואך לידי תורה ומצוות. תורה ומצוות, הם מזינים את הנשמה הלאומית שלנו. הנדרש כדי להעמיד את התביעה הלאומית הכללית על מכונה שהיא לא רק תביעה קיומית, אלא גם תביעה מוסרית. עם ישראל הוא עם, דרך אגב, בלי ללמוד את זה, תשימו לב, כמה אנחנו, הצבא שלנו, המדינה שלנו, כמה היא מוסרית. דוגמה, אם היה סכסוך כזה בינם ובין הערבים, אתם יודעים מה, בעם אחר מה היה קורה? וואי, וואי. לא היו מתחילים להקים ועדות חקירות, למה פגעת עם הפגז ההוא שאף ככה, למה הוא אף בדיוק לאיזה בית שנהרג שם איזה עזרה? איפה נשמע דבר כזה? מלחמות בעולם? כסח. מיליונים ככה הולכים. אצלנו, תראו מה זה, תואר הנשק, אבל זה דבר טבעי לעם ישראל. להיות מוסריים, להיות, זה מרגיל קצת את השוביניסטים אמנם, אבל זה הטבע של עם ישראל, מה לעשות? אנחנו עם טוב, נשמה טובה מטבענו, רוצים להיות טובים. זה, הביטוי הזה בא לידי, עכשיו, בוויכוחים האלה לגבי היחס לערבים, כן, רואים כמה אנחנו עדינים וזהירים ביחס אל הערבים. למרות שבעצם אנחנו יכולים מבחינת חוקי המלחמה להגיד, לא מעניין אותנו שום דבר, הם יורים עליהם, אנחנו יורים עליהם בלי חשבונות.